היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, כרגיל, למרות החום, אנחנו, איתן אבריאל, אני וסמי פרץ נמצאים באולפן, סמי שלום.
אהלן, מה קורה?
כמה חם?
חם.
חם מאוד, כן. מקום נוסף שחם בו זה המגרש של יוקר המחיה, ונרטיב המלחמה על יוקר המחיה הזה קיבל בימים האחרונים תפנית שאתה יודע, איך נאמר, קצת מוזרה, ושלא ממש תואמת את הדרך שבה שלטון צריך להתנהל. אנחנו מדברים כמובן על העלאות המחירים שעליהם הודיעו חברות כמו דיפלומט ושסטוביץ' ונדמה לי גם קימברלי קלארק, ומנגד על בכירים, פוליטיקאים, ראשי ממשלה שמתקשרים לאלי הון, למשל לרמי לוי או לשופרסל, ומבקשים מהם ש, אתה יודע, אחי, תעשו טובה, ואל תעלו מחירים.
לא מתאים לנו.
לא מתאים לנו עכשיו, ואל תמכרו מוצרים של יבואנים שהעלו את המחירים. השאלה אם הגישה הזו בכלל, ניהול של מדינה, היא בכלל הגיונית, ואנחנו קיים על כל הדבר הזה דיון מרובע, יחד עם כתבת השיווק והכימונאות שלנו, עדי דוברת, שתעדכן אותנו במה קורה ברגעים אלה על המדפים, ועם עורכת דה מרקר, סיוון קלינגבייל.
טוב, אז הנה תרגיל, תוציאו לרגע מארנק את המזומן שיש לכם, תספרו כמה יש שם ומה אתם מתכננים לעשות איתו, כי ייתכן שהחל מהיום לעשות עסקאות בסכומים של מעבר ל-6,000 שקל במזומן כבר לא חוקי. היום פשוט התעדכנו הסכומים המקסימליים שמותרים לעסקאות במזומן, וחריגה מהם תהווה עבירה על החוק שעונש בצידה, אבל שים לב איתן, יש כמה חריגים, אם אתה הולך לרכוש מכונית, אז אתה יכול להחזיק סטפה של מזומן, זה בסדר. אז אנחנו נבדוק פה מהם בדיוק החוקים החדשים, והאם מישהו בכלל יאכוף את התקנות הללו. עורכת תחום המשפט שלנו, אפרת נוימן, תדבר איתנו בנושא הזה. יאללה, מתחילים.
שלום לעדי דוברת.
שלום לכולם.
כתבת הכימונאות והשיווק שלנו, ונמצאת איתנו גם סיוון קלינגבייל, עורכת דה מרקר, כך שאנחנו ארבעה בקו הזה, כי אנחנו רוצים לעשות דיון עומק על כל העניין של יוקר המחיה ברשתות ובכימונאות, ואיך מתמודדים איתו ואיך לא מתמודדים איתו, כמו שזה נראה כרגע. השיחה תתמקד בעניין הזה של האם זו הדרך הנכונה להתמודד עם יוקר המחיה, כפי שיאיר לפיד רומז אולי, שהוא פונה ליבואנים והוא פונה לכימונאים, ואומר להם, חבר'ה, תעשו טובה, ואל תעלו עכשיו את המחירים ככה לפני הבחירות. אבל לפני זה, בואי תעדכני אותנו במה קורה באמת בשטח, כי יש תרגיל שמתנהג כבר כמה ימים של הורדות ידיים בין הכימונאים, דהיינו רמי לוי, שופרסל, ויקטורי ואחרים, לבין איזושהי דבוקה של יבואנים גדולים של מותגים בלעדיים מחול, וגם כתבת, בצדק לטעמנו, אני חושב שזה בעיקר תרגיל יחצני של ככה אשן ציבורי, כדי שנרגיש שמשהו נעשה בעניין הזה, וזה לא עובר בכלל, כי זה לא באינטרס של אף אחד. אבל תתחיל עם העובדות.
אז מה קורה בשטח? לא קורה כלום. לא השתנה שום דבר היום, אתמול או שלשום, או חודש עבר, שזה אומר בעצם שכולה אותן יבואניות, ובראשן דיפלומט, שאמרו שהם לא יספקו סחורה למי שלא הסכים להעלות המחירים שלהן, המשיכו לספק סחורה גם היום, הרשתות ממשיכות למכור את הדברים, אתמול הייתה פגישה בין בכירי שופרסל לבכירי דיפלומט, הם כאילו לא הגיעו להבנות. בקיצור, יש פה, כמו שאמרת, מעין מסע יחסי ציבור, שכולם מנסים לרכב עליו, ובשום דבר בפועל, כלומר עדיין המחירים הם אותם מחירים, עדיין המחירים התייקרו ב5% יותר אפילו מתחילת השנה בסופרים, עדיין נראה את המשך מגמת צמצום המבצעים, ובטח עוד יום, יומיים, יבואו דיפלומט ושסטוביץ' ויגידו שהם הקשיבו לרחשי הלב של הצרכנים והחליטו לדחות את המהלך.
לא, העניין הוא שזה לא רק צרכנים, אנחנו רואים גם את ההסתדרות שיצאה למאבק, סימנה ויצאה עם רשימת מוצרים שהיא קוראת בעצם לחברי ההסתדרות לא לרכוש אותם, לא לקנות אותם. פה יש כבר ממש חרם, כלומר ניסיון להטיל חרם. השאלה אם הדבר הזה יוצר איזשהו אפקט ברשתות השיווק.
אני חייבת להגיד שמה שאנחנו רואים בימים האחרונים זו ההגדרה המילונית של להג לרש. אם מנסים לפרש, בעצם אם היינו רוצים לנסות לרגע לפרש את הביטוי להג לרש, ההתנהגות של ראש הממשלה יאיר לפיד, ההתנהגות של ההסתדרות, ההתנהגות של שופרסל ושל הרשתות, וההתנהגות שאנחנו תכף נראה של היבואנים והספקים עוד קודם, זה בדיוק זה. מה הדבר? עומד ראש הממשלה, ולצד הקריאה לחברים תעשו טובה על תעלות המחירים, הוא גם אומר, אם תעלות המחירים נעשה רפורמות. אולי במקום לאיים תעשו רפורמות, אז לא תצטרכו פעם הבאה להגיד שאם יעלו את המחירים נעשה רפורמות. אולי במקום שההסתדרות תבוא ותתייצב ותגיד שפתאום היא נגד יוקר המחיה, גם שימו לב, הדגל זה יוקר המחיה. המציאות בפועל זה לא יוקר המחיה, זה היבואנים, רק התפלק להם עם קימברלי קלארק, הם שכחו שהיא מייצרת בארץ בנייר חדרה. אז פתאום העובדים של נייר חדרה שמוגדים בהסתדרות צועקים חמאס, מה אתם עושים לנו, מה אתם עושים לנו. אבל תכלס, כל הקמפיין של ההסתדרות זה קמפיין נגד יבוא ובעד פרוטקציוניזם, בואו נמשיך לייצר הכל בישראל. זה בדיוק מה שגורם ליוקר המחיה, זה בדיוק מה שפוגע בזה יחד עם הנמלים ועוד עוד ועוד חסמים אחרים שאנחנו מכירים. הרשתות גם קפצו על העגלה, הם רק שכחו, כמו שעדי כתבה מאוד מאוד יפה ואומרת כבר הרבה מאוד שנים, הרשתות והספקים זה ילכו יחד האם ילכו יחד לבלתי עם נועדו, שני הגופים האלה רוקדים כבר שנים טנגו, כולם נהנים מהעלאת המחירים ביחד על החשבון שלנו, וכל מה שאנחנו רואים עכשיו זה מסע יחסי ציבור.
את מדברת בעצם שיש פה איזה מגרש, ויש פה איזה כדור, וכל אחד בועט אותו למגרש על הצד של השני, ואומרים לו, אתה השם ביוקר המחיה, אז הוא אומר, זה לא אני, זה הם, ובעצם בצורה הזו כולם מרוויחים, כי כולם כאילו נאבקים על יוקר המחיה, מבלבלים את הציבור, ובעצם מונעים מהציבור להבין מי הם הנבלים במשבר הזה.
התחושה שלי, מאחר שכל אחד כבר אמר פה את איך הוא רואה את זה, היא, אין פה באמת מאבק בשום דבר, ואין משחק כדורגל למען הניצחון. יש פה הצגה של 100%, ולפי דעתי הם מתקשים שלא להתפקע מצחוק שם, כל הצדדים של המאבק הזה, כי הם יודעים שבסופו של דבר זה באמת תיאטרון אחד גדול. בחנויות עצמם, מי שיעלה מחיר, אף אחד לא ישים לב, אלא אם כן זה ייבדק. מותר לבעל מקולת לעלות או להוריד מחיר ככל שהוא יבחר. פשוט הם מחכים, אני לא יודע למה, שירגע החום, יתחילו החגים, יהיה איזשהו משהו אחר שיקח את הנרטיב הציבורי למקום אחר, אולי שהבחירות יתחממו ואז יעזבו אותם בשקט. אני לא רואה פה שום מאמץ באמת לעשות משהו בעניין, מהטעם הפשוט שבסופו של דבר זה לא באינטרס הכלכלי הבסיסי של אף אחד. כולם רוצים שהמחירים יעלו בחבורה הזאת, הם ירוויחו יותר, גם היבואנים, גם הקמעונאים, פשוט משחקים את המשחק. מה דעתך?
אני לגמרי מסכימה איתך, אני לא חושבת שהם, אני פשוט עדיין מתלבטת אם הם מתקשים שלא לצחוק או לא מתקשים שלא לצחוק לגבי מה שאמרת, כי אני חושבת שהצביעות שלהם היא כבר כל כך מושרשת שאולי הם באמת מאמינים במה שהם עושים. יש פה ציניות כל כך כל כך גדולה כשאתה מסתכל על בעצם מי שעושה פה בעצם את הקמפיין הראשי שלה, וחסכה הרבה כסף על פרסומות, שופרסל, אוקיי, שאנחנו רואים שאנחנו רואים על זה הרבה, הם נחתכו במחירות הכי הרבה מכל הרשתות, וברווחיות, וכל הבלגן שיש שם עם החילופי הנהלה והנטישות וכו וכו וכו, ובעצם הייתה להם תקופה של מיצוב מאוד גרוע, כי היה תפקור של האתר לחרדים, והיא אחת מהנחקרות הכי מרכזיות בחשד לתיאום העלאת מחירים בענף המזון, בחקירה של רשות התחרות, ועכשיו הם מצאו לעצמם פתאום את ההזדמנות המושלמת, אוקיי, האולטימטיבית, לצאת פה בקמפיין מעולה. יש להם את ההסתדרות שהפגינה מול הבית של נועם ויימן ואת הקמפיין של הצינור, ויש להם את השכר של משפחת ויימן של 30 מיליון שקל ב-2021 לפי הדוחות, ובעצם הם פה יצאו והצליחו לצאת ממש אבירי העם, ראש הממשלה החלופית מול אמר בפתח ישיבת הממשלה שהוא מודל להם, מחזק את ידם, אני משהו בסגנון כזה.
תראה, האמת היא הוא די חוזר על מה שעשה בדצמבר 2018, מי שהיה אז שר האוצר משה כחלון, גם אז היה איזה גל כזה של מחאה שהחלה להתעורק כתוצאה מיוקר מחיה וגל העלאות מחירים, ואז כחלון, אגב גם אז היה ערב בחירות, אנחנו כבר ערב בחירות 3 שנים, ואז כחלון מה שהוא עשה, הוא זימן לפגישה במלון הילטון בתל אביב, את בחירי אוסם כדי להגיד להם, חברים, אל תעלו את מחיר הביסלי או הבמבה או מה שזה לא יהיה, ואפילו היה איזה דיבור שהוא ימנה את ירון זליחה לשב ראש ועדה שתטפל ביוקר המחיה, זה מינוי שנתקע על ידי משפטנים, אבל בגדול יש פה כאילו ממש נוסחה, יש גל של מחאה, תאיים, תגיד שאתה מקים ועדה, תגיד שאתה תפתח את זה לתחרות.
בדיוק, זה קרה גם לפני כמה חודשים.
כן, כן, ובעצם תנסה לעבור את הגל. זו המשימה של כל השחקנים. אגב, אנחנו כל הזמן מדברים על חוסר יציבות הפוליטי וכו', זה המחיר של חוסר יציבות פוליטי. אם יש כל שנה ממשלה, אף אחד לא ילך למהלך ארוך טווח של הורדת יוקר המחיה.
דווקא אפשר להגיד לזכותה של ממשלת השינוי שהיו לה תוכניות לעשות את זה, הרפורמה בחקלאות שהייתה בתוך חוק, שהייתה אמורה להיות, ועוד רפורמות
אגב,
אחרות שהיו...
אגב, שנתקעה על ידי...
ויש גם כאלה שבאמת יצאו לפועל, ויצאו לפועל, ויש קרו כל מיני...
קרו דברים, אבל עדיין יש חסמים מאוד מאוד גדולים. חסמים מבניים, אז זה מאוד מאוד קל ללכת על היבואנים הבלעדיים ולהגיד הם הבעיה, אבל הם לא הבעיה היחידה, הבעיה היא מערכתית. ופה, אם יורשה לי, אני רוצה להכניס עוד פקטור אחד שאני חושבת שאנחנו לא מדברים עליו מספיק. וזה האחריות של כל אחת ואחד מאיתנו. הממשלה צריכה להסיר חסמים רגולטוריים ולאפשר גם לעסקים קטנים בישראל לפרוח וגם לאפשר יותר יבוא לפה ושהכל יהיה הרבה יותר פשוט לעבודה. אבל לנו יש אחריות. יצא לי הבוקר לדבר עם נתי טוקר, כתב האוצר והמקרו שלנו, ונתי, יש איתו דבר אחד קטן, הוא חרדי. סל הקניות של נתי הרבה יותר זול מהסל שלי. מסיבה מאוד פשוטה שהוא קונה ברשתות חרדיות ולא ברשתות שאני קונה. זאת אומרת, זה אפשר לקנות בישראל יותר בזול. מה שצריך זה ציבור שרגיש למחיר, שמוכה, שלא מוכן לשלם, ופתאום הרשתות יודעות לספק יותר בזול.
אני רוצה להגיד שני דברים, אם אפשר בנושא הזה. אחד, שאלתי מקודם אם יש השפעה בכלל על המחירות של דיפלומט ושסטוביץ', וזה מתחבר למה שסיוון אמרה, אין השפעה. כלומר, אין ירידה במחירות, זה יפה שההסתדרות מפגינה, ושיש חרם, וששלטי חוצות באלון. אין ירידה במחירות של דיפלומט ושסטוביץ', לפי הרשתות הגדולות בימים האחרונים, אוקיי? הם אומרים, הציבור בכלל לא יודע באיזה מותגים מדובר, ומה הסיפור, וזהו. אז אנחנו לא פה נמצאים עכשיו בחרם הקוטג' בזמנו של 2011, שראינו באמת צליחה במחירות של קוטג' נובה, זה לא המצב. אבל מצד שני, גם קשה להאשים את הצרכנים בעיניי בגלל, שזה לא שיש מקום שאתה יכול לקנות בו במחירים מאוד 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 נמוכים, כלומר גם רמי לוי בהרבה מאוד מוצרים, אלא אם זה מותג פרטי, ואם זה בכלל, אז הוא יותר זול ב10% משופרסל, אוקיי? אבל אני אשמח נורא לדעת איפה אפשר להיכנס לסופר במדינת ישראל, גם רשת חרדית, ולקנות בזול.
כן, אגב, קחו בחשבון רק שזה לא רק רשתות שיווק, הרי יוקר המחיה פה מורכב ממחירי הדירות, שמחיר דירה ממוצע רק בשנה האחרונה עלה ב-240 אלף שקל. מחיר דירה, תחשבו עם כל מה שאנחנו מדברים על פסטה או על משחת שיניים. ודבר שני, דברים נוספים, הוצאות של בריאות שהן מאוד יקרות בישראל, והוצאות של חינוך שהן מאוד יקרות, והוצאות של תחבורה, והוצאות של מכוניות ודלק וכל הדברים האלה. כלומר, יש פה סל מאוד מאוד גדול. בעצם המקום היחידי שבו אתה יכול להיות צרכן נבון, זה באמת בסופרמרקטים. אתה יכול להחליט שאתה קונה את המשחת שיניים יותר זולה, ולא את היותר יקרה.
גם על זה צריך לשים לב, ואני מבקשת שנפנה את תשומת ליבנו לזה, שמה שעדי אומרת ברמה מסוימת הוא נכון, אבל הוא נכון גם בגלל התנהגות הצרכנים שלנו. אנחנו האנשים שבאמת מניעים את הכלכלה, אנחנו והכרטיסי אשראי או המזומן שעליו תדברו אחר כך, אנחנו מניעים את הכלכלה. אם אנחנו לא נקנה קולגט פלמוליב, אי אפשר יהיה למכור לנו קולגט פלמוליב ביוקר. אם אנחנו נחליט איזה חיתולים...
אפשר לחיות בלי קולגט פלמוליב.
אפשר לחיות בלי קולגט פלמוליב. יש עוד משחות שיניים על המדף. ואם אנחנו לא נקנה חיתולים של פרוקטר אנד גמבל, לא נקנה פאמפרס, ויש חיתולים אחרים במותג פרטי, פרוקטר אנד גמבל יהיו חייבים להוריד את המחירים שלהם.
אני הפסקתי לקנות, אגב.
אני יודעת, שמעתי. גם אני בעיניי.
אגב, אנחנו לדעתי, כל ההתמקדות ברשתות המזון, אנחנו בכלל נופכים על העץ הלא נכון, יכול להיות שאני קצת סותרת את עצמי כל פעם, אבל באמת אולי כי המצב הוא לא של שחור ולבן, בעיקר של, נראה לי, של ציבור מיואש, כי אנחנו רואים בעצם, כשאנחנו מסתכלים על ההוצאות וכרטיסי אשראי, ש דווקא קונים פחות ברשתות המזון, כלומר, ההוצאה ברשתות המזון היא הולכת וקטנה כמותית, אוקיי? ועל מה אנשים כן מוציאים יותר? מסעדות, אוקיי? היא בעצם היום, ההוצאה על מזון, הרבה יותר כסף הולך מתוך 100 שקלים, אוקיי? נגיד, ארוחה ב-100 שקלים, אם בעבר היו הולכים 30 שקלים למסעדות, ו-70 שקלים מתוך 100 שקלים לרשתות מזון, אז היום זה כבר הולכים כמעט 40 שקלים למסעדות, אוקיי? אז אנשים מוצאים על מסעדות ומוצאים על בילויים וטסים לחול וקונים פחות בסופר. בגדול, מוצאים יותר.
זו בחירה לגיטימית של אנשים. מה שלא תקין, לפחות לפי התפיסה שלי, זה ששני אנשים, שני אנשים בלבד, אחד מהם הנציג של דיפ, ואת סיפרת את זה לפני רגע, הנציג של דיפלומט, והמנהל מטעם, מטעם שופרסל, שיושבים ומחליטים מה יהיו המחירים במדינת ישראל. זה פשוט מצביע על מציאות קשה מאוד של ריכוזיות עצומה בכל מקום, מהיבואנים הבלעדיים, דרך הקמעונאים, לפחות חלק מהם, ודאי שופרסל, ובמקרה או שלא במקרה, היושב ראש של שופרסל ממש השבוע נמצא בחקירות ברשות להגבלים עסקיים, היום רשות התחרות, בחשד או חשש לאיזשהו סוג של רמזים לתיאום מחירים. מפה זה מתחיל, ותמונת הראי של זה, אני חוזר שוב פעם, זה הממשלה וראש הממשלה שאומר להם תודה רבה שעשיתם משהו, או אחר כך יגיד להם בבקשה תעשו. זה לא יכול לעבוד השיטה הזאת. ראש הממשלה לא יכול לבקש מגופים עסקיים שיעשו לו טובה, כי אחר כך מה? הגופים העסקיים יחזרו אליו בתקופה אחרת ויגידו לכם, יגידו לו, אנחנו עזרנו לך בחודש אוגוסט ועכשיו אתה תעזור לנו. המערכת היחסים הזאת לא תקינה מלכתחילה. הממשלה צריכה לשבור את הריכוזיות הזאת, להכניס תחרות למשק, לשבור את החסמים הרבים שיש בדרך, מנושא של תקינה ועד נושא של מימון, ואז הדברים יתרחשו פחות, יתרחשו אחרת, ואנחנו אולי לא נהיה המדינה הכי יקרה במערב. סמי, תמיד אתה חוזר על המספר הזה, 20 או 25% יותר מהממוצע במדינות ה-OECD. משם זה מתחיל, במדיניות.
בכדי שתמונת המצב בשוק הישראלי תשתנה מקצה לקצה, וישראל תהיה קצת פחות יקרה לנו, השינוי חייב להיות מערכתי. הוא חייב להיות קודם כל שהפוליטיקאים באמת שנכנסים לתפקיד שלהם, צריך לקוות שהממשלה החדשה תעשה את זה כשתיבחר, אם תיבחר. קודם כל תטפל בכל החסמים המבניים, החסמים שמפריעים לנו לבנות עסק חדש, החסמים שמפריעים ליבוא, החסמים שלא מאפשרים תחרות אמיתית פה. הדבר השני שצריך לקרות, וכן, זה חייב להיות שהצרכן הישראלי יתחיל להשתמש בכוח שלו, כי אחרת אנחנו נמשיך לראות את אותה התנהלות שאנחנו נכנסים לסופר, חוטפים קריזה והולכים למסעדה ומפוצצים כסף.
אני רוצה להוסיף את פירוק המונופולים, את פירוק הקונגלומרנטים הגדולים, שזה שופרסל, שזה תנובה, אוסם, שטראוס, עד אז, עד שהם לא, כל עוד הם יהיו כל כך גדולים ויחלשו על כל כך הרבה תחומים, המחירים לא ירדו, וגם יהיה נחמד עם רשות התחרות אחריז על דיפלומט ושסטוביץ' כמונופולים.
בסדר, משפט אחד, ואני לגמרי איתך, נניח שאת מצליחה להוציא 50 אלף איש לרחוב עכשיו, לאן ללכת מול הבית של מי הם צריכים לשבת ולמחות? מול הבית של מנכ״ל שופרסל, שהיא כמעט מונופול ברשתות, כפי שעדי אמרה עכשיו, זה לא ממש הגיוני, אתה לא יכול לקחת חברה ציבורית ולדרוש ממנה להתפצל או להרוויח פחות כסף. אתה כן יכול ללכת לעשות ההפגנה מול הבית של יאיר לפיד, שהוא היום ראש הממשלה, ולדרוש ממנו לשנות את המציאות.
בואו נתחיל, כמו שעדי אמרה, בלמנות ראש רשות תחרות שבא לעשות עבודה, ובואו נבין שבשוק הישראלי יש מעט מאוד ספקים, הם מאוד מאוד גדולים, והספקים האלה גם כמעט לא מתחרים אחד בשני, הם מחלקים את השוק.
כן, לסיום, סיוון ועדי, במשפט, מה הסבירות שמהחקירה של רשות התחרות, נגד קמעונאיות המזון, יבואניות וכו', יצא משהו משמעותי?
אני אתחיל בזה שאני לא יודעת להתנבא מה יהיה. אני רוצה לחשוב שאם באמת היא מתנהלת כל כך הרבה זמן, ואנחנו ראינו אתמול את איציק אבר כהן, יור שופרסל, נחקר פעם נוספת, וראינו את בחירי שטראוס מובאים לחקירה פעם נוספת לפני שבועות ספורים, אז אני רוצה לחשוב שאולי באמת נראה פה איזה שהם תוצאות, ואולי גם נראה איזושהי אמירה לגבי אמירות פומביות, כלומר לגבי כל הנושא הזה של תיאום העלאת מחירים שמתבצע היום לא במחשכים, לא בתחנות דלק באמצע הלילה, אלא באמת שמישהו אחד אומר צריך להעלות מחירים בתקשורת או באיזשהו פוסט בפייסבוק וכל המתחרים שלו מיישרים קו, ובאמת אם נראה איזושהי החלטה מצד הרשות שאומרת שזה אסור ויש בגין זה עונש, אז זה יהיה מבורך.
כן, אז זה באמת יהיה מבורך, אם כי לא לצפות שזה מה שיביא להורדת יוקר המחיה, אלא רק קצת אולי להסדיר התנהגות.
בצעדים קטנים, שמי,
בצעדים קטנים. בדיוק, איתותים בין שחקנים. יפה, טוב, אז תודה לסיוון קלינגבל ותודה לעדי דוברת. אנחנו נמשיך לעניין הבא. שלום לאפרת נוימן.
שלום.
עורכת המדור המשפטי שלנו, יום ראשון באוגוסט, בדרך כלל יום כזה של חופשות וחם וקטנות ועניינים, ולא קורה הרבה ועונת מלפפונים, אבל היי, רגע, החל מהיום יש החמרה של ההגבלות והתקרות המותרות לשימוש במזומן. במשפט אחד, אם אני צריך קודם כל עכשיו לקנות מאיתן משהו ב-10,000 שקל, אני לא יכול לשלם לו במזומן.
אוקיי, אז אתה ואיתן שני אנשים פרטיים, אתה יכול עד 15,000 שקל במזומן. התקרה עד עכשיו הייתה 50,000, עכשיו היא ירדה ל-15,000. אבל אם אתה קונה בחנות, אז התקרה שלך היא 6,000.
למה? ולמה בעצם? מה הלוגיקה שמאחרי ההבדל הזה בין עסקה בין שני אנשים לבין העסקה בעסק, בטמבוריה המקומית?
האמת שאני, אתה יודע, החוק הזה הולך אחורה כל כך הרבה שנים שאני כבר לא זוכרת את הרציונליים.
אוקיי.
אני מניחה שהרעיון היה שהעסקים אולי יש להם יותר אינטרס להעלים הכנסות ובאמת לבקש תשלומים במזומן, מאשר אנשים פרטיים. כשאני קונה מאיתן, פחות יש פה פוטנציאל להלבנות הון, מאשר עסקים שגם לא מדווחים אחר כך על ההכנסה.
לא, אני חושב שההסבר הוא שלבית עסק יש הרבה מאוד אינטראקציה עם רשות המיסים, או בוא נאמר, צריכה להיות לו אינטראקציה כזו, ולכן את הטרנזקציות שנעשות אצלו, צריך שהן יהיו יותר מתועדות מאשר אם יש משהו כרגע ביני ובין איתן. אבל בוא ניתן קודם את הפרטים על השינוי שנכנס לתוקף החל מהיום. מה מותר, מה הם הסכומים ובאיזה קטגוריות?
אוקיי, אז באמת אנחנו מדברים על חוק שנכנס לתוקף כבר לפני 3.5 שנים, ועכשיו רק הורידו באמת את התקרה שלו. הוא אומר, נתייחס לתקרות החדשות, שבאמת בבית עסק או בכלל מול עוסק, אתה יודע, אינסטלטור או אתה יודע, מול הקבלן שבונה לי את הבית, מותר לשלם עד 6,000 שקל במזומן, ואם העסקה יותר גדולה מ-6,000, אז מותר לי רק 10% מזה במזומן, או 6,000, זאת אומרת, אם העסקה 100,000 שקל, אז מותר לי 6,000.
או מה? זאת אומרת, מה העונשים שיחולו עליי ועל העסק, אם מפה לשם בכל זאת חרגתי מזה ושילמתי עבור מוצר 9,000 שקל במזומן? מה קורה עכשיו? מי בכלל אוכף את זה?
אוקיי, אז עד עכשיו העקיפה הייתה רק כלפי העוסקים ולא כלפי האנשים הפרטיים. התקנות שנוגעות לכנסות של אנשים הפרטים נכנסו לתוקף רק תחילת השנה, ובעצם רשות המיסים נתנה איזושהי תקופת חסד, ולטענתה רק עכשיו היא תתחיל לעקוף את זה. מה שקרה בשנים האחרונות, ניתנו לא מעט כנסות, אבל גם לא כל כך הרבה, על עסקים, משהו כמו 150 מיליון שקל בסך הכל, על הפרות. זאת אומרת, כל פעם שהייתה הפרה ושולם סכום במזומן, מעבר לתקרה המותרת, הכנס הוא מחושב לפי אחוז מסוים מהסכום של ההפרה, מורידים ממנו את הסכום שכן מותר לשלם, איזושהי נוסחה, יש אפילו סימולטור באתר של רשות המיסים, שכל אחד יכול לראות מה תהיה הסנקציה, אם הוא ישלם ככה וככה, ואני חושבת שהנקודה של ההרתעה היא נקודה חשובה, כי אני לא חושבת שעד היום לפחות, זה מאוד בלט, זאת אומרת, אני לא יודעת כמה עסקים באמת אומרים, או כמה אנשים שמשלמים לעסקים אומרים, או מאוד חוששים מסנקציות בשביל באמת לא לעסוק בתשלום הזה בשחור. וזה נקודה מכריעה בסיפור, כי בלי הרתעה זה לא יעבוד, זאת אומרת, זה נכון שהיום אני עוברת על החוק, אבל אם אני יודע שאף אחד לא יעשה עם זה כלום, ומעבר לזה, אתם יודעים מה הסיכוי שרשות המיסים תצליח לגלות הפרה בין שני אנשים פרטיים. אני מחר קונה ממך, סמי, את הסלון שלך ב-20,000 שקל במזומן. איך רשות המיסים תעלה על זה?
לא, אבל יותר מזה, באיזשהו מקום, אני חושב על זה בכל רם עכשיו, אמנם, אם כבר החלטתי לעשות עסקה שחורה ולא להוציא חשבונית ולא להוציא מע"מ, כאילו, העניין של המזומן זה הבעיה האחרונה שלי בסיפור הזה. כאילו, אני אומר, אם כבר יתפסו אותי על זה, אני אצטרך ללכת לכלא, אני אצטרך לקחת עורכי דין, יהיה לי תביעה פלילית. מה אכפת לי עכשיו הסיפור של, את יודעת, שילמתי מעל 6,000 שקל?
תראה, יש הבדל בין לחשוף עסק שעובד בשחור לבין, אתה יודע, לגלות עסקה אחת שנעשתה במזומן בסכום שאסור. זאת אומרת, יש לנו המון 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 הפרות קטנות, זה לא אומר שבכל מקרה כזה, גם מגישים כתבי אישום על העלמות מיסים, זאת אומרת, אני חושבת שהנושא של המזומן הוא כאילו באמת הדלק של כל הסיפור הזה, אבל הרעיון הוא באמת להתחיל ב... אתה יודע, שגם אנשים יפחדו לשלם.
כן, אגב, אבל אפרת, ב-2019 בעצם אמרת שזה הוגבל לראשונה, אז מה קרה פה בעצם בשלוש וקצת האלה שנים שחלפו? זה הפחית את כמות המזומנים שבידי הציבור, אנחנו יודעים שיש יותר גבייה של מיסים שקשורה לחקיקה הספציפית הזו?
א', חלק מהדברים האלה זה באמת קשה מאוד לעמוד אותם. מבחינת הפרות, כמו שאמרנו, הסכומים הם לא גדולים, אנחנו מדברים על עד היום משהו כמו 150 מיליון שקל. מבחינת כיף המזומנים שבידי הציבור, היה לנו פה משתנה, בוא נגיד, לא צפוי בדרך, שקוראים לו מגפת הקורונה. ואם ב-2019 רואים איזושהי התחלה של קיטון בגידול של המזומנים בידי הציבור, שמייחסים אותה באמת לחוק, כשהתחיל המשבר ב-2020, אנחנו רואים זינוק במזומן. ובעצם קשה מאוד לנקות את המשתנה הזה, כי מה שקרה בקורונה, אתם זוכרים את התקופה המטורפת הזאת, עסקים גם עבדו במזומן כדי לדווח על מחזורים יותר נמוכים.
גם אנשים שלא רצו לאבד את החל"ת, את דמי האבטלה שהמדינה שילמה, עבדו גם הם בשחור.
היו שלל סיבות לזה שהכמות מזומנים בידי הציבור גדלה. מעבר לזה שמזומן זה סוג של הרגשה בטוחה כזאת בתקופות של משבר. היו עסקים שהיה אסור להם לפעול בסגר, אז הם מכרו פלאפל רק במזומן.
היו גם נפילות בבורסות בחודש, חודשיים הראשונים של משבר הקורונה, אז יכול להיות שגם זה, גם זה גרם לאנשים להצטייד ביותר מזומנים, וגם הייתה אי ודאות באמת מאוד גדולה, שבאמת מצב קיצוני. אבל העניין, המצב הקיצוני הזה אבל די התפוגג, והשאלה היא מאז רואים איזה שהם שינויים בתחום.
אז נורא קשה להגיד איפה זה יסתיים ומתי זה יסתיים, כי אתה יודע, אין איזה נקודה שאתה יכול להגיד זהו, המשבר נגמר. הכמות המזומנים בידי הציבור במגמת עלייה, גם אבסולוטית וגם אם אנחנו מנקים צמיחה, אנחנו רואים שאין את האפקט הזה שראינו ב-2019 כשהחוק נכנס לתוקף. היא ממש, כמות המזומנים אדירה לעומת לפני המשבר. השאלה היא מה יקרה עכשיו, זאת אומרת, עכשיו עוד פעם, אם אתם שומעים ברדיו בחודש, בטלוויזיה, יש בחודש האחרון הרבה פרסומות. הציפייה היא שאם אנשים יכולים לשלם פחות במזומן, הם גם יחזיקו פחות מזומן. שוב, לא כל החזקה של מזומן משמשת לתשלום בשחור, אבל אנחנו אמורים לראות איזושהי התאמה. זה מוקדם כרגע להגיד, נכון להיום לא רואים את האפקט הזה. זאת אומרת, הכמות המזומנים לא ירדה.
אני חושב שיש דרכים אפילו עוד יותר טובות, הפעם דווקא נקרא לזה תמריצים חיוביים, זאת אומרת, ככל שמערכות כמו אפל פיי וכרטיסי אשראי מתוחכמים וכן הלאה נכנסות לשימוש, אז הנוחיות עושה בסופו של דבר את ההבדל, ואם את רוצה באמת לשבור אנשים, אז תבקשי עוד 5% לתשלום במזומן.
אבל אל תשכח, יש עסקים שעובדים בעצמם, הם מקבלים בעצמם מזומן, והם צריכים להשתמש בו. זאת אומרת, זה לא רק בית העסק שרוצה לקבל מזומן, אלא אחר כך כשהוא מקבל את המזומן, הוא צריך גם, הוא מנהל את החיים שלו בשחור, והוא צריך לשלם, הוא צריך לשלם על החופשה בצימר, הוא צריך לשלם על הדלק, הוא צריך לשלם על מלא דברים. אז ההגבלה הזאת, לפחות על מעל 6,000 שקל, כן אמורה לעשות איזשהו הבדל.
כן, אגב, אפרת, יש מקומות שבהם אנחנו יודעים שיש יותר כלכלה שחורה, ראינו בשבוע שעבר גם מחקרים שמצביעים על כך, שגם בחברה החרדית, גם בחברה הערבית, יש כלכלת מזומן, מכל מיני סיבות, והשאלה אם רשות המיסים מתכוונת לעשות שם איזשהו קמפיין או אכיפה מיוחדת כדי לעשות שם את המהפכה?
לא משהו שידוע לי בקנה, כן מדברים על צמצום, האפשרות להחזיק מזומן, הייתה ועדה בין משרדית שקבעה, שהמליצה שלאנשים יהיה אסור להחזיק מזומן יותר מ-200,000 שקל, ויהיו חייבים לדווח על סכום מסוים. להגיד לך שאני רואה איך זה עובר עם השיתוק הפוליטי הזה, אני לא רואה איך זה עובר, אבל אני לא חושבת שהחוק לצמצום השימוש במזומן באמת יעשה פה שינוי. מה שכן, אני לא יודעת אם הייתם באירופה בשנה האחרונה, אבל שמה יש הרבה עסקים שכבר לא מאשרים שימוש במזומן. הייתי בלונדון, חצי מהמקומות, אין, קארד אונלי, זאת אומרת, שזה מדהים, וישראל כל כך לא בכיוון הזה, פה זה מזומן אונלי. זה באמת שינויים שאני לא יודעת אם הם יקרו כל כך מהר.
מעניין באמת אם נוכל לראות בקרוב, את יודעת, שלט בכניסה לחנות שכתוב מזומן עד 6,000 שקל פלוס מסכה. כרגע אני לא רואה את הדבר הזה, אבל נחיה ונראה. יכול להיות שיש גם חלק גדול מהציבור שאפילו לא מודע לדברים האלה עם כל ה...
אבל אתה יודע מה, גם פה ימצאו דרכים, יפצלו עסקאות, יקנו סלון בחלקים. אני איכשהו יש לי הרגשה שלא באמת תהיה פה עקיפה רצינית, אבל אולי נתבדע.
אפרת נוימן, תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
עד כאן האינטרסנטים ליום. איתן אברל, תודה רבה לך.
סמי פר, תודה רבה, נעמת לי כרגיל.
ותודה רבה לשני אבירם ודן ברומר. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.